קצת מתרגש, אני בדרך כלל מתרגש לפני קרוא שור, אבל השור הזה אני במיוחד מתרגש כי אני אף פעם לא עברתי אותו בשום מקום. אז אני אלך אם אני מנסה אותו פעם ראשונה. זה היה מין רעיון כזה, שזה לא בדיוק שור מה שאנחנו נותן היום, אלא התעורר לי רעיון להתחלק אתכם בליל הסדר שלנו. אתם ודאי שמתם לב שיש בעיה מסוימת בליל הסדר, וזה שמצד אחד, יש קושי כזה, שמצד אחד זה יום שאנחנו רוצים להעמיק באגדה ולהתרומם מבחינה רוחנית ולהגיע לתחושה הזאת של חג החירות ומשהו מיוחד מרגישים. אבל בפועל מה שקורה זה שילדים מפריעים והזקנים נרדמים ונשים טרודות ומביאות שם כל הזמן משהו והנער כזה הוא כועס על משהו, כן, הוא יושב כזה על משהו שם אמרת או לא אמרת לפני לפני משהו. בקיצור, יש כל מיני בעיות. בפועל יוצא, כן, כמו שאמרתי, והאורחים יושבים ומחכים, אז מתי כבר יהיה שולחן עורך? כאילו, מתי תכלס? וזה נמשך הרבה זמן, וזה ארוך, יש המון בעיות. אז יוצאים הרבה פעמים מליל הסדר מתוסכלים קצת. או שזה יוצא דברים כאילו טכני כזה, לא מרגישים התרוממות מיוחדת, הרבה פעמים תחושה של פספוס, שלא זה בדיוק, זה הכל קראנו מהר מהר מהר, ומצד שני זה קשה, אתה עוסק במשהו רוחני, מדבר על דברים עמוקים, ואתה מאבד את האנשים שעל ידך, הכל הולך, כן? וזה ארוך יוצא, ולא מבינים, ויש הרבה בעיות. אז אני אחרי 20 שנות ניסיונות ותהיות וכישלונות וזה, במשפחה שלנו אנחנו הגענו לאיזשהו מין איזון כזה, שיוצא מאוד מוצלח, ברוך השם. ואני כל השנה חושב, הייתי רוצה להתחלק את זה עם אנשים אחרים, והייתי רוצה לספר את זה, ואין לי הזדמנות מתי ואיך. והשנה החלטתי זהו, אני אגיד לכם איך זה פחות או יותר צריך לראות, ואיך זה נראה אצלנו, ואולי זה יכול לעזור לכם. רציתי לשתף אתכם בזה. אז שיעור הזה וגם שיעור הבא זה שני שיעורים אחרונים שנשאר לנו לפני חופש פסח בין הזמנים. אז אני אגיד לכם אולי בשני שיעורים את הדבר הזה, נראה איך זה ילך. אם זה לא יצליח היום, אז אולי שיעור הבא כבר נדבר על משהו אחר. אבל אם זהו, עכשיו מה שחשבתי להסביר קודם כל שני רעיונות בגדול, ואחר כך נכנס לפרטים. בגדול, אנחנו בונים ליל הסדר על פי עולה טריה של הרב קוק. זאת אומרת, גלובלית זה הרעיון כללי. אנחנו מעבירים את זה, את כל הגדת הפסח, לפי הרב קוק, שדברים שלו רובם בנושא הזה כתובים בעולה טריה חלק ב' על אגדת הפסח. בעיה היא שאצלו יש מהלכים מאוד מאוד ארוכים ומאוד עמוקים שזה קשה מאוד להסביר אותם, במיוחד לא בליל הסדר עצמו. אז מה ש באופן אידיאלי צריך לעשות, לעניות דעתי, זה להעביר למבוגרים שמשתתפים בליל הסדר שיעור על אגדת הפסח. אולי אפילו כמה שיעורים, הכי טוב, אבל האורחים בדרך כלל מגיעים, אז אם יש זמן, אם יש שעה או משהו, להעביר שיעור לפניכם. אם לא מצליחים ולא ניתן ולא בכל מיני דברים, אחרים מנועים לעשות את זה, אז לפחות שאתם תדעו את הרעיונות הללו, ואתם אומרים אותם בלשון קצרה. אז זה מה שאני חשבתי להציע לכם. קודם כל אני אסביר לכם רעיון כללי, ואחר כך אנחנו נחזור ואני אראה לכם בתוך ההגדה, ממש בהגדה עצמה, איך אפשר להגיד כל הרעיונות העמוקים של הרב קוק בצורה קצרה, מתומצמת, וכמובן הרבה מאבדים, והרבה זה לא זה, והרבה יותר שטחי, אבל בגדול זה מצב אופטימלי בין קריאה טכנית סתמית ובין עומק שרב קוק נותן, ואני חושב מבחינת מכל מה שאני מכיר, דבריו של הרב קוק הכי מדברים עליי מבחינת העומק של הגדת הפסח. אז נתחיל במבט כללי, ואני חושב שטוב להתחיל מזה, וכך אתם מסבירים לאורחים. מבט כללי. מבט כללי זה שאנחנו בליל הסדר, כל ליל הסדר בנוי בעצם מ-15 סימנים, כידוע, שאלו יהיו 15 מעלות שמובילים מהעזרה לאיכל בבית המקדש. היו שם 15 מדרגות, ולפני שהיו נכנסים לתוך היכל, כהנים היו נכנסים להיכל, אז הם לא סתם באים ועולים במדרגות ונכנסים פנימה. אלא אתם בטח תראו, בהרבה ציורים יש לפני כניסה, אז יש כאלה מדרגות, אז הם 15 מעלות, 15 מדרגות. כל מדרגה היה איזה סיפור בפני עצמו, לכל מדרגה היה שם איזה רעיון, הם היו עולים על מדרגה, עומדים ואומרים שיר המעלות. סך הכל, כן, שואלים אותי באינטרנט אם זה איזה מהם, דפים שמקורות שנתתי להם. אז זה שני דפים, שניהם רלוונטיים. אנחנו מתחילים מסדר המעלות, זה ההתחלה, ובסופו של דבר אנחנו נגיע בעזרת השם היום לדף השני, שזה אגדת הפסח. ואם לא, אז אגדת הפסח יהיה לפעם הבאה. אבל עכשיו אנחנו מתחילים, אפשר לקרוא לזה שיעור הזה שיר המעלות, או סדר המעלות. ובכן, אז אנחנו היינו במעבר, כן? כל פעם שהיו עולים על מדרגה מסוימת, ב-15 מדרגות לפני שנכנסים לתוך ההיכל, זה היה איזה עניין בפני עצמו. לא טכנית צריך עם מדרגות, אלא כל מדרגה מסמלת איזשהו דבר. והיו אומרים על כל מדרגה, היו אומרים שיר המעלות שכתב אותם דוד המלך. יש בתהילים, כידוע, 15 פרקים שהם נקראים שיר המעלות. כן. בכל שיר המעלות יש איזשהו רעיון, איזשהו עניין שהוא רוצה לומר אותו. וכשהיו עולים על מדרגה, היו אומרים שיר המעלות הזה, זאת אומרת, היו מבינים עומק של המדרגה הזאת, ואז היו עולים למדרגה הבאה. ושם היה עניין אחר. וככה זה בנוי כל אגדת הפסח, כל ליל הסדר בעצם. זה בנוי שיש קדש, אורחץ, כרפס, יחס, כל הדברים הללו, הם סך הכל יש 15 סימנים הללו. כל סימן הוא רעיון. ואגדת הפסח נאמרת בעצם בליל הסדר סביב 15 תחנות הללו, שהתחנה האחרונה שאליה אנחנו שואפים, שזה נקודת נרצה, כן, זאת אומרת, זה המעלה האחרונה, נרצה, שזה בעצם השיא של ליל הסדר. שוב, אוכלים, זאת אומרת, שזה מגיעים לזה אחרי אכילת אפיקומן וכל זה. אז כל סימן הוא בחינה מסוימת שאנחנו צריכים לקנות אותה כדי להגיע לתחושה של חירות, של ה, של הנרצה, של של ההתעלות ה, שעליה מביא ליל הסדר. וזה מתחיל מסימן קדש, שאנחנו משהו לומדים שם, ומגיעים עוד, וכל אחד ואחד. עכשיו, הלימוד שלנו, שאנחנו ננסה לעשות את זה, אנחנו נעבור בקצרה על כמה מדרגות, שאתם תבינו את העיקרון שאנחנו לומדים אותו, ואחר כך אנחנו נעבור להגדת הפסח ונראה איך העיקרון הזה מתבטא בפועל כבר בקריאת המגילה, בקריאת האגדה. אחר כך עוד פעם נחזור לרעיונות ועוד פעם נראה את זה בתוך ההגדת הפסח. זה פחות או יותר המבנה. זאת אומרת שכל ליל הסדר שלכם זה הליכה לקראת משהו. זה לא שיושבים ועוברים, טוב, נו, זה, זה, זה וזה, אלא זה עוד מעלה ועוד נקודה ועוד דבר שאנחנו קונים אותו, מין קניינים כאלה שהם יוצרים משהו בנפש שלנו, שבסופו של דבר כל 15, מכל 15 צדדים זה יוצר מין לימוד מסוים או בחינות או השפעות מסוימות על נפש שלנו, שלקראת סוף זה התחושה של של שנה הבאה בירושלים ושל נרצה ושאנחנו הגענו, נכנסנו להיכל. בעצם הכיוון כללי של ליל הסדר זה אנחנו רוצים להיכנס לתוך היכל השם. איך נכנסים? הנה אלה 15 המעלות. בסדר? זה הכיוון כללי. כן, בבקשה.
זה תהליך רגשי?
לא, זאת אומרת, זה גם רגשי. אבל בנוי כל, זה הכלל ברזל בלימוד, שהרגש הוא פועל יוצא של מחשבה נכונה, ולא להפך, כן? זאת אומרת, הרגש מזוכח. איך הוא מזוכח? כשלומדים לפני כן. אז אנחנו עכשיו לומדים רעיון, וכתוצאה מזה נוצר רגש הנכון. בסדר? עד כאן זה ברור, נכון? בעצם, מה מסגרת הכללית של של ליל הסדר. דבר, כן.
הכהנים היו עולים
להיכל. כן. תסתכל על יש ציורים כאלה של בית המקדש, אז אתם תראו שאיפה שיש עזרה, יש חצר כזה, נכון? ואחר כך יש כניסה לבניין, ובבניין יש כזה שער, נכון? אז לפני השער יש מדרגות. הכאלה מדרגות הם יהיו 15. וכבר, ורק כהנים היו יכולים להיכנס בתוך הכהנים שבעבודתם גם, לא סתם כהנים. היו יכולים להיכנס לתוך ההיכל. אז עבודת הליל הסדר זה הכנה שלנו לחשוף בתוכנו את מימד של כהונה. כן, כמו שעם ישראל נקרא כהנים, אנחנו, שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? אז ליל הסדר זה בעצם שחרור, יום שאנחנו משתחררים מהגלות, מהעבדות, ונים אנחנו, ואנחנו באמת, אנחנו גוי קדוש, עם כהנים, ממלכת כהנים. ואנחנו לומדים ב-15 מעלות עליו.
למה דווקא המלכה השפעה לעניין שלנו?
שמה, עוד פעם ש?
ההשוואה
היא לא לכהנים, ההשוואה היא לכניסה להיכל. אנחנו רוצים להיכנס להיכל בעצם, היכל השם. ושם נכנסים רק כהנים. ואנחנו, אם אנחנו נהיה, חושפים את הצד הכהונה שבאנו. בכל ישראל יש צד כהונה, כן? אז זה מה שנחשף בליל הסדר, שחרור מהעבדות. ואנחנו אוכלים קורבן, כמו אכילת קורבנות, ומביאים קורבן של של קורבן פסח, כל זה, זה עבודה של כהנים. כן.
יש
לדוד
המלך איזה מזמור
תהילים,
שהוא כותב כנגד הרגש הזה, ונגד ה-15 מדרגות האלה, איזה מזמור זה הראש?
אני זוכר.
המדרגות האלה בעצם הובילו לשער ניקנור?
כן.
ואחר כך מה,
לאיפה זה? כניסה כבר, לתוך היכל. היכל, נכון, הנה יש שם תמונה של בית המקדש. אז אתם יכולים לראות שם קצת את המדרגות, כן?
אבל המדרגות עצמם, דווקא המדרגות, הביאו מישראל אל
הכהנים, מהם סעת הלוויים. נכון. לוויים עמדו על המדרגות והיו אומרים שירה והיו מנגנים וכל זה, אבל כל זה זה מוביל בסופו של דבר ההיכל. בסדר? טוב, אז גם אנחנו, כן, אז זה העיקרון, שאנחנו גם שרים בזמן ההגדת הפסח, שרים כמו לוויים שעומדים על המעלות ושרים, וזה לא סתם שרים שאתה כבר סבעת או שתית איזה קצת ארבעת כוסות טרק, סליחה, יין, או מה שתיתם שם, כן, בפורים. אז כן, זה אותו, גם וגם, כן, אז לא... אז כבר מתחילים לשיר מרוב, לא, אלא גם שירה בליל הסדר היא שירה של עבודה, כן? זאת אומרת, זה הכל, זאת אומרת, כמו לוויים שעומדים בבית, על המעלות ושרים. וכל זה, כל מה שאמרתי לכם, אתם מסבירים את זה, וגם אחר כך אני אגיד לכם איך אומרים את זה בקצרה, כן? אתם אומרים את זה בקצרה, כשאתם מנהלים את הסדר ואומרים את זה לאנשים שעומדים שם, כאילו, במה אנחנו עוסקים עכשיו, כן? אנחנו עוברים. טוב, זהו. כן, בבקשה.
אני חושב שכבר בתחילת הסדר צריך להגיד...
לפני שמתחיל הסדר. לפני שמתחילים, סימן קדש, חוזרים לבית הכנסת, לובשים קידל, מי שיש מנהג כזה, מי שלא, זה כל אחד. ואומרים, אנחנו, הכי טוב, כמו שאמרתי, גם שעה לפני כן, להעביר שיעור. אם אי אפשר, אז אומרים את זה ממש לפני שעושים קידוש. אומרים, אנחנו עכשיו נמצאים בלילה מיוחד, וזה לילה שאנחנו כולם מתקדשים, הופכים להיות כמו כהנים, ושנכנסים להיכל, ובהיכל היו כמה מדרגות, ואתה שואל, אני יודע, אם אתה מנהל את זה, אתה שואל את... את אשתך או את ילדיך או את זה, אתה שואל כמה היו מעלות בין זה נכון 15, כמה יש תחנות אצלנו, כמה יש סימנים בסדר. אז בדרך כלל ילד הכי קטן שם או ילדה הכי קטנה, אתם שומעים שם כמה יש מדרגות, אז הוא אומר, בוא נספור ביחד, קדש, אורחץ, כרפס, יחס וזה זה זה זה, אז אתם מגיעים 15. זה 15 וזה 15, למה זה 15? ואז אתם אומרים שזה 15, כי זה כמו כל מדרגה ומדרגה שמביאה אותנו בליל, בסוף הסדר, מביאה אותנו לתוך היכל השם. אנחנו נכנסים לתוך בית המקדש. ואת כל זה אתם מסבירים, ועכשיו אנחנו מתחילים מדרגה הראשונה. והמדרגה הראשונה היא קדש. ואז אתם מלמדים, אומרים את הרעיון של... של סימן קדש, ואז עושים קידוש על היין. אתם מבינים? זאת אומרת, בתחילה מסבירים את העיקרון, ואז עושים קידוש. אבל לפני כן, לפני שאתם מסבירים, אתם כבר אמרתם את הדבר הזה בהתחלה. בסדר?
יש פה ספקות לגבי המספר 5.
כן, כן, אני יודע שיש ספקות, פשוט זה צריך לספור קצת טוב. יותר טוב, כן. פשוט, אל תספרו שולחן עורך כשני סימנים, אלא שולחן עורך כסימן אחד, ויש כאלה, אז יוצא לכם במקום 16, וזה, ועוד. תספרו, זה יוצא 15 מדויק. זה כבר 20 שנה אני ספרתי את זה. אחר כך נספור את זה עוד טוב. בסדר, יש לנו פה, ברוך השם, דברים לפנינו. כן, 15, טוב, בסדר. אם 15, אז מקסימום, אז תוכלו לעלות לעוד מדרגה, כן? מי שהגיע למדרגה 15 ועדיין שיהיה לו 16, אז יהיה לו בכלל, זה כמו מספר, כן? זה כמו 8 מעל הטבע, כן? ישר, כן? תח, כן? 16, תדוו, זה בכלל, חבל על הזמן. טוב, אז... זהו, אז מתחילים, כן? אז עכשיו, סימן ראשון, קדש. מה זה אומר קדש? שאנחנו מקדשים, עושים קידוש על היין. רעיון כללי, אני קודם כל אגיד לכם רעיון כללי, ואז אני אביא לכם תמצית קצרה מדברי רב קוק, והרחבה, אתם תראו את זה בספר עולה טריה, מי שרוצה, אז מאוד מאוד מומלץ ללמוד לפני ליל הסדר עולה טריה של רב קוק. ובכן, מה הרעיון? לא, אגב, הסימן הזה אצל הרב קדש הוא קצת מסובך, קצת קשה, כיוון שהוא לא הגיע לידינו את העותק, את התוכן מלא של דברי הרב. אז יש שם כמה קטעים שבעצם דברים נאבדו באמצע וקשה להבין אותו. אבל הרעיון כללי כן ניתן להבין, ואנחנו עכשיו מדברים על הרעיון כללי. מה הסימן שם? אם יש, אז במקרה. לא, היו צריכים להיות מאחורה, כן. צלמתי הרבה דברים. טוב, אז זהו. אז אנחנו עכשיו בסימן ראשון, סימן קדש. מה הסימן קדש הזה אומר? זה אומר ככה. שאנחנו עושים קידוש. סתם קידוש. אבל מה הרעיון של קידוש? למה אנחנו עושים קידוש בליל הסדר? הקידוש, הרעיון הוא שם כזה. זמן הזה הוא עצמו זמן קדוש, מקודש. אבל לכל יהודי ויהודי יש יכולת לקלוט את הקדושה הזאת של ליל הסדר. ואיך שאני קולט, שונה ממה שאתה קולט, ואתה שונה ממה שהוא קולט, וכל אחד שונה, כן? כל אחד יש אופי ואת האישיות מיוחדת שונה מאחר. ואיך שאנחנו קולטים, אנחנו מיוחדים במינם. אין עוד אחד בעולם שמישהו שקולט את ליל הסדר כמוני, או כמוך, או כמוך. כל אחד. אז כשאני קולט אותו בצורה מסוימת שלי, ואני עכשיו את המיוחדות שיש בי, אני עכשיו מבטא אותה, וכביכול אני מוסיף מהקדושה הפרטית שיש בי, בכל יהודי יש קדושה פרטית שלו, אני מוסיף את הקדושה שלי לליל הסדר. יש קדושה כללית, זה זמן ליל הסדר, נכון? ויש קדושה פרטית שלי. איך אני יודע שקדושה שלי פרטית? אני יודע שאם אני לא אעשה קידוש, אז לא יהיה קידוש. אתם מבינים? זה יחסר בעולם קידוש שלי. זה לא... אתה לא יכול לעשות במקומי קידוש. אצלך אכל, אצלי משהו אחר. לכן, או חבורה שאנחנו עכשיו עומדים מול, מול קורבן פסח, גם זה משהו מיוחד, יש לחבורה שלנו מול סדר הזה. אז הקדושה הפנימית שיש בכל יהודי ויהודי, אותה אני מוסיף ללילה הזה, לליל הסדר. זאת אומרת, זה לא סתם אני פה עומד ומכריז, בעצם, מה הרעיון של קידוש? אני מכריז, דו לכם רבותיי, היום ליל הסדר, נגיד. זה לא ככה. אלא יש בי משהו שאני נותן את הצד השלי לפסח, לליל הסדר. לקדושה האובייקטיבית, אני מוסיף את הקדושה הסובייקטיבית שלי. דבר הזה הוא מיוחד ומינו, שיש, נראים, אם תחשבו על זה, לי יש יכולת להוסיף קדושה לפסח. כן, ודאי. לכן אני בעולם הזה בגדול. זאת אומרת, יש משהו אצלי שאין, זאת אומרת, לכן אני באתי לעולם. אם העולם היה יכול לסדר בלעדיי, אז לא הייתי בא לפה. לא הייתי נולד. או, זה, אתם רואים מה שהוא שואל? שאלה עמוקה מאוד, הוא שואל מצוין. הוא אומר, אבל יש איזושהי שלימות של קדושה גם בלעדיי, נכון? נכון, הוא אומר, נכון. אלא מה? יש כזאת שלימות, אבל יש צד נוסף שהוא איננו שם, וזה השתלמות. מה שאנחנו למדנו בשיעור שעבר. יש משהו אצלי שאין אצל, אין בפסח, הנצחי, הכללי, שקיים לפני שנברא עולם, ואחרי שנברא עולם, כל זה חסר, קדושה שלי. זאת אומרת, אני לא סתם עומד כאן עם הכוס גביע וממלמל שם, וירב בוקר יום השישי, אני יודע שם, שם פסוקים ש... או דברים שאני אומר בקידוש. אז אמר. אני עכשיו עושה משהו שהוא באמת עבודה גדולה של, של ביטוי, של האישיות שלי, של הנשמה שלי, של כל מה שאנחנו עושים פה, בזמן הזה דווקא, במקום הזה דווקא, משהו יש בי שאין בקדושה כללית. כי אם היה, היו מסתדרים בלעדינו. לא היינו צריכים לעשות קידוש.
זה כל המערך של העולם בעצם.
נכון. עוד רגע אחד, כן? עוד רגע. עוד רגע. אתם מבינים? זה משהו שהוא, זה מעמד עצום, ענק, שאני עכשיו מעביר את הקדושה הפרטית שלי, מעורר את הקדושה שיש בכל ישראל, ואני נותן אותה לפסח הכללי. זה דבר, זה דבר, זה משמעות של סימן ראשון. זאת אומרת, אנחנו פותחים את העלייה ב-15 מעלות הללו, פותחים את זה בהכרזה מאוד מאוד רדיקלית, מאוד מאוד כזאת עמוקה וחד משמעית. אנחנו עכשיו עומדים לעסוק בעבודת קודש, שאנחנו נותנים את הקדושה שלנו לתוך היום הזה. מוסיפים קדושה. אני רוצה שאתם תקראו את זה במילים של הרב, ואני אחר כך אתן לכם לשאול, בסדר? תסתכלו, סימן ראשון, קדש. אומר הרב ככה, עד שיש, והרב שם כשהוא מרחיב, אז הוא אומר שאין זה בכל העולם, זה רק בישראל יש רעיון הזה. הרעיון הזה עכשיו אמרתי לכם, אין זה בשום תרבות ובשום פילוסופיה, בשום דת ובשום מסורת אחרת בעולם. זה רק בישראל הרעיון העצום הזה. שיש לך קדושה להוסיף אל היום. אתה לא רק נפעל על ידי הריבונו של עולם, אתה לא רק זה שהוא משפיע עליך, אלא אתה עכשיו פועל על מציאות. לך יש יכולת לשנות ולהשפיע, להשפיע קדושה ממך אל העולם. אתה מבין? זה עוד רגע אחד, בוא נקרא מה שהוא כותב פה. עד, אז הרב מסביר שם, עד שיש ביד כל אחת מישראל, ליתן כוח קדושה מצידו אל היום. לקדש את היום. אתם יודעים, אין לזה אח ורע בשום מקום. שאדם מקדש את הפסח, כמו שאתה אמרת, כן, ניר. כמו שניר אומר, שהפסח לא מסתדר בלעדיך, הוא מסתדר, הוא יכול להסתדר בלעדיך. והרב אומר פה, לא. ליתן כוח קדושה מצידו אל היום, לכל אחד ביד כל אחד מישראל. לקדש את הפסח. לא רק פסח הוא קדוש שהוא בא אלינו, אלא אנחנו נותנים קדושה לפסח. על כן, שורש הקידוש הפעילי, ביותר, הפרטי דווקא, צד הפרטי שלי, הפועל מצדנו אל היום. והוא נובע ביציאת מצרים, בהתגלות האמת המעשית שאינה יכולה להשתנות בבהירותה הכללית, גם כן אצל כל יחיד ויחיד. וזהו כוח החירות, היציאה מבית העבדים. למה זה כוח החירות ויציאה מבית העבדים? כי כשאתה סך הכל נפעל, יש פסח פועל קדושה כללית אובייקטיבית, היא פועלת עליך, אז אתה נפעל. אתה עדיין עבד. אבל אנחנו הרי שואפים פה לחירות, נכון? לחשוף פה ב-15 מעלות הללו, בליל הסדר שלנו, ב-15 התחנות הללו, אנחנו עומדים לחשוף את החירות שלנו, את השייכות לאינסוף, שייכות האלוקית, זה החירות. והיא מתחילה מזה שאני עכשיו אומר על המסימן קדש. יש בי הדבר הזה, וזה נקרא חירות. זה מימד לזה של חירות. כך אני מתחיל את התהליך הזה. בהכרזה שיש בי את הצד הזה של, של יכולת שלי להפוך את הפסח לליל הסדר. את היום הזה לליל הסדר. כן, מה רצית לשאול? לא כל מה שהרצל אומר זה נכון. רגע, אתה מדבר עליו? הוא כן, זה משהו אחר. לא. הרצל הזה זה בסדר. הוא כן. חשבתי ש... אז זה היה לנו שיעור בפעם שעברה, שלימות והשתלמות. אז על אסתר. אתה היית בשיעור הזה? נו, אז דיברנו שם שיש, שהשלימות בנויה משני מימדים. אז גם פה, קדושה בנויה משני מימדים, קדושה הכללית וקדושה הפרטית. עכשיו תשמעו, אם יש לכם הרבה שאלות, אנחנו לא נספיק להתקדם, אתם רואים, יש לנו 15 מעלות. אז אני אשמח לענות על השאלות, ואתם יודעים שאני אוהב שאלות, אבל, אבל יש, יש לנו רק שני שיעורים. אז כאילו, אם זו שאלה חשובה מאוד, תשאלו. אם לא, אז נדלג, בסדר? כן, בבקשה.
מה זה באמת מעשית?
זה ארוך. זאת אומרת, אני מבין מה שאתה שואל, זה באמת... אני השקעתי בשאלה, תשובה לשאלה שלך, אני השקעתי לזה שנים. להבין, באמת, באמת, שאלתי, הלכתי, חיפשתי, אצל הרב קוק מופיע הזה פעמיים בכל הגותו, ביטוי הזה. פעמיים בכל הגותו, צריך להבין, ואין הרבה שיכולים להסביר את זה, אבל זה ארוך להסביר. כן.
זה מסוים את מה שעכשיו אמרנו, שזרוע הקדושה תפעל, להיות פעיל, ולא רק
להתקדש,
אלא גם
להיות,
גם
בעיקר
לקדש.
בדיוק, אבל לא בעיקר, אחד ממימדים, כן. לא לקדוש ברוך הוא, להיום.
להיום, לקדש את הכל, כאילו להכיר אותם, אני אומר, מה, כאילו, באמת, לא יקרה כלום, כאילו, יש לך יותר גדושה, בסדר?
מה זאת אומרת לא יקרה כלום, לא הבנתי.
אז יהיה יותר גדושה, יהיה פחות גדושה.
לא, לא, אז נכון, באמת, גם, זה גם שאלה טובה מאוד, אבל זה... אז אני אסביר לך. זה באמת, כל שאלה זה מהלכים ארוכים, ארוכים, ארוכים שצריכים להסביר. אבל אני אגיד לך את זה בקצרה, כן, אני אענה, כי זו שאלה באמת טובה מאוד, אבל אני אגיד בקצרה. רש"י אומר ככה, מדרש. מדרש אומר ככה. שאם הייתה חסרה שפחה אחת, ומהר"ן מסביר את זה שם, בנצח ישראל, הייתה חסרה שפחה אחת במעמד הר סיני, לא היינו מקבלים את התורה. ולכן יש לי שיעור אחד שאני מסביר על שפחה הזאת, שיעור שלם. יש שם, אתם יודעים, יש כל מיני ביטויים בחז"ל, שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. ויש שם על שפחה אחת מדבר על זה ששם שבו שפחה אחת, ואז בגללה התחילה מלחמה וכל זה. יש לי שם מהלך שלם. אבל העיקרון הוא, זה שכמו שבספר תורה, אם היה חסר עוד אחד, ספר הזה פסול. אי אפשר לתת חובה. לא, זה כלום. יש בו קדושה מסוימת, אבל אין בו, אתה לא יכול לקרוא בו. זה נראה לך ש... ככה, אני אעשה את זה, אתה לא אעשה את זה, מה זה משנה? זה לא ככה. אם אתה לא עושה תפקידך בעולם הזה, ואם אתה לא מקדש את חייך ואת האישיות שלך, ואתה לא מעלה אותה, זה מעכב כל הגאולה. לכן אתה כאן. אתה פה בשביל לעשות את העבודה הזאת. אנחנו נברנו, כל אחד בא לעולם עם תפקיד. ואם אתה לא עושה אותו, לא יהיה גאולה. פשוט מאוד. אז מישהו אחר יצטרך לעשות את זה. לא אתה, מישהו אחר. אבל התפקיד הזה הוא יהיה מקוים בסופו של דבר. יש לך רק הזדמנות להיות שותף לזה או לא. אבל זה בלעדיך אי אפשר. לא מסתדרים. למרות שזה סוד קטנה שם. תראה כמה יש שם. מאות אלפי אותיות בספר תורה. עוד אחת, מה זה משנה? משנה? אנחנו לא יכולים בלעדיך. זה הרעיון של קדש. בסדר? הלאה. סימן הבא. אורחץ. מה אומר סימן אורחץ? הנה. יש שהמטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב. ובעיקר בעת תתייצב לפניו בערך ההכרחי, עד אשר אם גם יראה אותה בניבולה, ולא תסכים עם הכוח הפנימי. רוח השם אשר עליו ודעת ויראת, קראתי לא טוב. ולא תסכים עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עליו, ודעת ויראת השם אשר בקרבו. מכל מקום הסכים לאחוז בה, יען כי הכרח יעקוף עליו עקפו, והכרח של תאווה עצומה, או קנאה קשה, כשול, וכיוצא בהם. אני יודע, לא הבנתם שום דבר, אבל זה לא, לא נורא, לא נורא. לא, בסדר, זה... לכן אנחנו לומדים, ואחר כך, אחר כך אתם תראו את זה, כל זה, אני אסביר לכם את העיקרון, אתם תראו את כל זה כתוב בפנים, מה שאני עכשיו אומר. העיקרון הוא כזה. יש פתגם נאצי, ימח שמם, שהוא במקורו ברומא, והיום משתמשים אותו בכל מיני מקומות, אנשים גם בישראל, בטעות. הפתגם הזה אומר ככה, מטרה מקדשת אמצעים. זה פתגם רע. המטרה מקדשת אמצעים. כל תורת ישראל ביסודה זה מחאה גדולה נגד הפתגם הזה. אנחנו אומרים על אדם, אנחנו אומרים על שהלולב גזול הוא פסול, ואדם שהוא גנב משהו ועשה מזה מצווה בא בעבירה היא פסולה, אין לזה ערך, זה סוכה לא כשרה, לולב לא כשר, אי אפשר לעשות מצווה על ידי עבירות. זה דבר רע. מטרה לא מקדשת אמצעים. בוצע ברך נעץ השם, אדם שהוא עושה דבר לא טוב, הוא מברך, כן? אז הוא, זה דבר, זה נעץ השם, זה דבר שהוא נגד הרצון האלוקי. לא נכון לומר שמטרה מקדשת אמצעים. לכן, בתחילת ליל הסדר, כשאנחנו עולים למדרגה השנייה, אחרי שהבנו, מצד אחד אנחנו הבנו דבר עצום, נכון? קדושה. אתה עכשיו מקדש את היום, אתה נותן קדושה ליום, זה דבר כל כך גדול. אבל מיד יש עצירה ואמירה, רגע. אחרי שאתה הבנת את זה, דע לך שכשאתה עושה את הקדושה, שאתה עכשיו משפיע על העולם את הקדושה שלך, אתה צריך לעשות את ההשפעה שלך באמצעים נקיים, בידיים טהורות. אתה עושה את זה כמו כהנים שלפני שהם באים לבית המקדש, הם צריכים לשטוף את עצמם, את הרגליים, את הידיים ואת כל זה, את השוטפים את עצמם בכיור לפני שהם מתחילים בעבודת הקודש, גם אנחנו. אנחנו עכשיו עושים סימן אורחץ, זה סימן שבא להגיד שלא בכל מחיר אנחנו עושים את הגאולה. אנחנו רוצים שתבוא גאולה, לא בכל מחיר. אנחנו רוצים שזה יהיה באמצעים טהורים. מה שאני עושה, זה צריך להיות דבר אמיתי, לא רק בסוף, אלא גם בדרך לשם. הדרך צריכה להיות דרך נקייה. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו רוחצים ידיים. מסביר את זה רב קוק בצורה קצת קשה, אבל עכשיו אתם תבינו את זה יותר טוב. אומר ככה, והנה, יש המטרה עצמה, עלולה להשגות את האדם מדרך הישרה, והטוב. הכל ברור? נכון? ברור. מה?
עד פה.
מה זה להגיד? לטעות, שגיאה. כן? לעשות כאילו טעות. ובעיקר, בעת תתייצב לפניו בערך הכרחי, במיוחד, כשזה יהיה לפניו דבר שהוא חייב לעשות אותו. הכרחי. הוא מביא קורבן לבית המקדש, הוא עכשיו עושה רצון השם, הוא עכשיו עולה לקודש הקודשים. אך, איזה דבר גדול. אז מה שבאמצע זה משהו שם מפריע, כן? לא. אז אומר, בעיקר זה יכול להשגות את האדם, כשתתייצב לפניו בערך הכרחי, עד אשר אם גם יראה אותה בניבולה, דיינו, הוא יראה את הדרך הזאת. באופן... בצורה הנמוכה, בדרך הנבולה, כן, משהו שהוא מנובל, ובפנים, באישיות שלו, ולא תסכים עם, עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עליו, ודעת יראת השם אשר בקרבו. זאת אומרת, דת השם אשר בקרבי, פנימה, באופן אינטואיטיבי, אני מרגיש שמה שאני עושה זה לא בסדר, זה דבר רע, אבל זה כל כך קדוש, אז אני חייב לעשות את זה. מבינים? לא כל כך? זאת אומרת, אתה מרגיש בפנימיותך שמה שאתה עושה עכשיו זה דבר ודאי וודאי רע, אבל כיוון שאתה אומרים לך שדבר קדוש וגדול, אז למען קדושה אתה מוחק, אתה עושה קווץ' לעצמך.
זה לא נכון.
וזה לא נכון לעשות בדיוק, אז הרב אומר אותנו, מכל מקום, הסכים, למרות שאתה רואה אותה בניבולה, כן, בוא נחזור שנייה על המשפט הזה, על מה שעצרנו, ובעיקר בעת תתייצב לפניו בערך הכרחי המטרה הזאת, עד אשר גם, אם גם יראה אותה בניבולה, ולא תסכים עם ההכרח הפנימי, עם הכוח הפנימי, הרוח השם אשר עליו ודת ויראת השם אשר בקרבו. לא תסכים עם המטרה הזאת. מכל מקום יסכים לאחוז בה. למה? יען בגלל כי ההכרח יעקוף עליו עקיפו. זאת אומרת, כאילו הוא מכריח אותי לעשות את זה. אני חייב לעשות את זה. מכירים את הביטוי כזו? אני חייב, כזה, משהו כזה, חייב, כזה. לא, 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 לא חייב, שום דבר לא חייב. אנחנו עכשיו עומדים לגלות את הטהרה שבתוכנו. לא חייב כלום. איזה הכרח? הכרח, כן, שיקוף עליו, כן, הכרח של תאווה עצומה, תאווה רוחנית או תאווה גשמית למשהו, או קינה קשה כשול וכיוצא בהם, משהו שמשתלט עליי. ונראה לי שזה דבר כל כך חשוב. אז אני אומר, זה לא, אני לא אעשה את זה. למה? כי הדרך לשם היא דרך מלוכלכת. זהו, נכון, אני לא אעשה את זה בכלל, אתה צודק. עדיף לא לעשות בכלל, מאשר לעשות את זה בידיים מלוכלכות. וכדי לזכור את הדבר הזה, כן, עדיף לי לשבת בלי מצווה, בלי לולב, בלי סוכה, בלי שום דבר, ולא לגנוב בשביל שיהיה לי סוכה. לא, אז אני אשב בלי זה. מאשר לעשות את זה עם אווירה. אז כדי להסביר את הרעיון הזה, אנחנו עושים סימן שני, זה סימן אורחץ, אנחנו שוטפים ידיים, לפני שמתחילים כל ההמשך של מגמת העלייה ממדרגה מדרגה, אנחנו שוטפים ידיים, וזה סימן אורחץ. בסדר? עד כאן? כן. כן, זה נושא, זאת אומרת, אתה אומר שיש לפעמים מצבים שבהם, אבל זה לא דבר, זה לא נורמה, זה לא חיים הרגילים שלנו. זאת אומרת, יש יצא מן הכלל, תלוי מתי ואיך, וזה דברים שהם, אני אומר לך, מגמה כללית, זה הרעיון, כן?
האדם אומר בעצם, שאם אין את המוחץ הזה, אז אפשר להתקדם עוד מדרגות.
נכון.
בלי חוץ ידיים, אנחנו לא יכולים להמשיך שום דבר.
באופן רעיוני, כן. כן,
נכון. זה גם פרקטי, מעניין.
נכון, אבל בפועל למעשה אתה יכול לעשות ליל הסדר בלי לחוץ ידיים. אנחנו מדברים עכשיו, כל מדרגה היא בונה בנו שיעור קומה, שבאופן אידיאלי, אם מדרגה אחת מהדרגות חסרים, אז אינם, אז זה חסרת, אז זה לא אידיאלי. אז אנחנו אומרים, איך כן בונים את האיש, את הדמות של אדם בחירות? אדם שהגיע לחירות במדרגת נרצה. איך נכנסים להיכל הקודש? איך נכנסים לבית המקדש? לתוך ההיכל פנימה. בסדר? עוד? הלאה. סימן קרפס. נחלה בלא מצרים. כי כדמיסיים קרא, ותתענג על השם, ויתן לך משאלות לבך. כי עצם המשאל ירוחב. וגם בזאת, ודווקא במעלה, נעלה כזאת, אין צער המקום ואין התנגשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. על כן, רק אז בליל שימורים, המשומר הוא בא מן המזיקין, הבאים מכל כוח של הפרעת המשקלות בנטייתם, המתפרנסים רק מן המותר של העדר שיווי הערך של, של בני אדם, רק בהתקדש חג קדוש זה, איננו מוכשרים לציין חירותנו בתפיסת חיפוש אכילת של מאי דגריר, שמרבה את העונג הבלתי מתואר כלל בטבע של ההכרח. כי אם במטבע של מטרה בלתי משועבדת, שאיך שיהיה ערכה, היא מוצאת את מקומה ומצטרפת אל הכלל הגדול לשכללו ולעלתו בכל חדווה וצהלה. אל תיבעלו שאתם לא מבינים שום דבר. זה, יש אצל הרב קוק, יש קטעים שהם מובנים, יש דברים שלא, שדורשים לימוד. אז כש, אבל כשלומדים, הכל מובן, כל מילה פה מדויקת ולא סתם, הכל, כמו שאתם ראיתם בפסקות הקודמות, כל מילה יש בה משמעות והכל. צריך פשוט להתרגל לסגנון ולימוד. כן, זה ציטוטים מעולת ראייה, חלק ב' על אגדת הפסח. כן, בדרך כלל אני לא מביא לכם את את הקטעים כאלה, אלא מסביר הכל בעצמי. אבל כאן אני רוצה שאתם תראו את הדברים לפי הסדר של הרב והלשון של הרב, אם כי חלק מהדברים אני פה קיצרתי ועשיתי קצת יותר ברור, לא שהתערבתי חזק בדבריו של הרב, אלא קיצרתי משפטים. ואתם רואים את זה בשלוש נקודות. טוב, נתחיל מההתחלה. מה הרעיון שהרב אומר? אומר ככה. מעלה שלישית, מדרגה שלישית שאנחנו עולים עליה, היא נקראת קרפס. קרפס זה שבפועל אוכלים איזשהו ירק, יש ירק שנקרא קרפס, הרבה פעמים יש עדות שונות, דעות שונות, אוכלים תפוח אדמה שמטבילים אותו במי מלח או בחומץ או משהו כזה, ואוכלים אותו, ומברכים בורא פרי אדמה. זה בפועל מה שקורה, אבל מה המשמעות של התפוח הזה שמכניסים שם לתוך המלח, או של תפוח אדמה, או של ירק אחר, שאוכלים אותו ואומרים שם מילים על קרפס. המשמעות היא כזאת, שאנחנו אוכלים את הירק הזה כדי לעורר בנו תיאבון. זאת אכילה שאין לה צורך. בדרך כלל, למה האדם אוכל? הוא אוכל כי הוא צריך לאכול. רעב, זה נותן לו כוח ללמוד וכו'. לפעמים אוכלים סתם. בדרך כלל, אכילה סתם היא אכילה לא מעולה, לא טובה. היא לא בריאה, ולא, לא מבחינה רוחנית, ולא, זה סתם. אלא צריך לאכול כדי. אבל לפעמים יש סוג שלישי של אכילה, שזה לא סתם, אלא אכילה שהיא גורמת לרעבון, לתאווה. נגיד, כשאדם אוכל מלפון חמוץ, מה המשמעות? למה? הרי אין בזה שום עניין של תזונה. זאת אומרת, זה לא, אין לו שום סגולת, הוא לא מזין, לא נותן שום דבר, הוא לא מסביע רעבון, אלא להפך, הוא מעורר תיאבון וכל זה. למה אוכלים את זה? אז לפעמים זה בא סתם, בסדר. מה? סתם, מה?
עם הבירה,
כן. כן, כל אחד באסוציאציות שלו, זה אנחנו, כן, אני עכשיו מדבר על העיקרון. אז הרב אומר, זה מעין אכילה שכזאת. אז אכילה סתם, כן, לעורר רצון. אז מה יש בזה? דווקא בליל הסדר, דווקא ביום החירות וכל זה, אנחנו צריכים מדרגה שלישית של עלייה לבית המקדש, צריכים לאכול שם איזה מלפון חמוץ, כאילו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? והרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שאנחנו, כשאנחנו אוכלים משהו שכזה, אנחנו כביכול מרחיבים את ה... את ה... את ה... יחס שלנו לעולם. אנחנו אומרים שבאמת העולם שלנו לא פונקציונלי. מה זה פונקציונלי? כאילו, איך אומרים בעברית פונקציונלי? תועלתי. תועלתי. ותשימו לב שהעולם שלנו, שנייה, כן? שהעולם שלנו נברא בצורה לא תמיד תועלתית. נגיד, אם אנחנו מסתכלים באופן אבולוציוני, תועלתי לגמרי, היינו יכולים לחיות בעולם הזה ולתפקד לא רע אם לא היינו רואים צבעים. אני מכיר, יש לי בן דוד שהוא עיוור צבעים ממש לחלוטין. רובם רואים קצת צבעים, אבל הוא כמו טלוויזיה ישנה כזה, שחור לבן. כמעט. אין כאלה כמעט, אבל זה משהו נדיר כזה. והוא מתפקד, נוהג, אדם מפותח, מיליונר, הכל בסדר, כן? כאילו, הכל בסדר. זאת אומרת, אנחנו יכולנו להתפקד ולשרוד בעולם הזה, גם בלי צבע. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו צבע? בשביל מה צבע?
חן.
התשובה היא, מה?
חן.
חן, כיף. כיף. יש, בעולם שלנו יש הרבה דברים שהם לא לצורך מסוים, אלא זה מין אומנות כזאת. זה כמו מישהו שמצייר משהו, אז כל דבר, כן, זה מין ציור עצום, ענק של, יש סגנון כזה פעם בתקופת ברוקו, קצת יותר מאוחר בברוקו, קפיצ'ו זה נקרא, קפיצ'ו, מין אומנות. אז יש ערך בזה שיש בעולם שלנו דברים שהם מרחיבים את הדעת, הם נותנים לנו יכולת להיות אנשים שיודעים ליהנות מן העולם. יש צורך ליהנות מן העולם, תענוג ממש, כפי שהוא. יש ערך להתענג. אלא מה? הרגע, הרגע, נכון, חכי, אבל גמרתי את הרגע, אבל באמת, שאלה טובה, רק שנייה. אלא מה? הבעיה היא שכמו שכתוב בספר יצירה, אין דבר יותר למעלה מעונג, ואין דבר למטה מנגע. זה אותם האותיות, עונג ונגע זה אותם האותיות. הבעיה היא שהעונג יכול לבלוע אותנו, ואז זה הופך לנגע, בדיוק. זאת אומרת, כשאדם לא יכול בלי גלידה אחרי שהוא גומר שם ארוחה, או הוא חייב זה, או חייב זה, וכמו ש... חייב, אני חייב, הדבר הזה שאתה חייב, תענוג, זה הופך אותך לעבד.
איך הולך הפסוק כל הזמן?
שמה? אז תתנהג על השם?
איפה?
זה. אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. מבינים? זאת אומרת, כשאתה שולט בתענוג, ואתה מפנה את התענוג שלך לצד החירות, צד העליון, אז זה בסדר גמור. אבל כשהתענוג שולט בך, אז אתה עבד. ועלה לסדר, הרי זה... יום שאנחנו הולכים ומתעלים, משתחררים, נכנסים להיכל, שמה עושים בהיכל בסופו של דבר? אוכלים. אוכלים. אז אתה יכול לחשוב שכל מה שאתה עושה, כהנים באים שם ועומדים 15 מעלות ושרים שירים, זה בסופו של דבר להתיישב ואת... כמו שיש כזה בעצם במוזיקה זה סיפוני כזה, טדאם, טדאדאדאם, הגיע סוף סוף לפולקי שלך המיוחל, הגעת, הגעת לזה, הכנסת להיכל, אתה אוכל אותה. וככה יש אנשים שככה יושבים כל ליל הסדר ואומרים, זה עוד ארוך שם? עוד הרבה דפים נשאר שם לקרוא משל, רבי יהודה אומר, כמה מכות קיבלו שם במצרים, כמה אצבעות יש, כל אצבע זה 50 מכות, אבל זה יש לך 5 אצבעות, כן, רבי עקיבא, בני ברק, מתי יהיה כבר פולקי? אז פה, בליל סדר אנחנו אומרים, לא, אנחנו מעריכים, רוצים תענוג, טוב תענוג. ועוד פעם, ניר שואל שאלה טובה, אבל תפוח הדבר הזה במי מלח, זה לא זה שום תענוג. נכון, זה, על זה יש לי שם בהגדת הפסח, פה יש לי סיפור. אני פעם אחר כך אראה לכם איך זה מתנהל, ההגדה עצמה בליל הסדר. אז שם יש סיפור חסידי שמספר שם משהו שכשמה שאתה בעצם אוכל זה סימן, זה בא לומר משהו, לכן אתה לא אוכל אותו כשלעצמו, אלא זה בא לעורר כביכול תאבון, וכל זה זה מסמל משהו. אנחנו לא יושבים שם ואוכלים הרבה תפוח אדמה כדי שנהיה סביעים, אלא זה אנחנו אומרים משהו בצורה הווייתית, כן? או שבלשון פילוסופית זה אונתולוגית, מתוך הווייתנו אנחנו אומרים משהו, ואז זה הסימן, והרב חוק מסביר מה עומד מאחורי הסימן הזה, הוא קורא לזה בלשון שאנחנו מרחיב את עצם היכולת שלך לרצות, עצם המשאלה תורחב. זאת אומרת, אנחנו, זה הסימן הזה בא להרחיב, להגיד שאנחנו שואפים לאין סוף, כן? כמו שכתוב על, נגיד, על חתם סופר, נגיד, יש, שכשהוא היה מתקשה באיזושהי סוגיה, אז הוא היה משחק עם מטבעות זהב, הוא היה אדם עשיר, היה משחק עם היהלומים או משהו כזה, שלהרחיב את הדעת, או ככה מסופר על, נגיד על גדולי ישראל שהיו רוצים להרחיב את הדעת, אנחנו אומרים דעה נאה, אישה נאה, שם כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, אבל לא כדי ש או עכשיו יש לי כלים טובים, לא, אלא זה להרחיב דעת, זאת אומרת לשאוף למשהו הרבה יותר ממה שאתה מסוגל כעת לרצות. לכן יש לנו הרבה צבעים בעולם וריחות שאנחנו לא צריכים אותם וטעמים שאנחנו לא צריכים אותם, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותנו בלי טעם, בלי חוש טעם, ואנחנו היינו חיים, כמו שהרבה אנשים יש מחלה כזאת, או יש לפעמים נוזלת, ואתה חי שבוע, שבועיים, ולא תואם כלום, ואתה חי, מסתדר, ככה, למה, מה הבעיה, במקום שבועיים ככה אתה יכול לחיות שנתיים, או כל החיים. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל מיני דברים כאלה, לא בשביל צורך מסוים, לא כדי לשרוד בחיים, אלא בשביל משהו שאנחנו נהנה. רק מה? תענוג, קשר לעצמו, הוא מסוכן. לכן דווקא בליל הסדר, שזה לילה שהוא משומר ומזיקין, שהוא לילה שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לבית המקדש, שאנחנו שואפים לקדושה שבנו, לגלות את הכהונה שבנו, אז אין פחד שזה יבלע, התענוג יבלע אותנו, ואז מה הלילה משומר ומזיקין, מזיקין הללו שבאים ומשבדים אותנו לתענוג, ואז אנחנו נהנים, מותר לנו, טוב, כיף לנו, טוב לנו, מצווה לנו להתענג. ובשביל זה יש סימן כרפז, ללמוד את התענוג שיש בעולם הזה, בחיים הללו, בשאיפה שלנו, כל זה. כן?
אבל הרב, במקום הכרפז, שיש בו גם צבע וגם טעם, למרות שהטעם לא משהו, והצבע לצבע דגל רגיל לכל מקום. למה דווקא זה?
אני אסביר. למה לא נגיד חתיכת שוקולד, נכון? כי שוקולד הוא עצמו תענוג. ואנחנו לא רוצים להתענג כאן, אנחנו רוצים לגרום לעורר תאבון. ואיך מעוררים תאבון? אז אמרו שזה הירק הזה, זה יש סגולה בירק הזה, כשאתה מטביל אותו במלח, אז הוא מעורר תאבון. לא שאתה תסביע את התענוג שלך, אלא שאתה תרחיב את, 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 את היכולת שלך להתענג. כן?
אפשר להגיד שבעצם הקרפס נועד כדי להראות שאנחנו שולטים בעונג הזה.
כן, גם סוג, כן, כן, בהחלט.
שולשים אותו רק לצורך המטרה שלנו.
כן, כן, בהחלט, זה גם סימן, כן, כן, כן.
מה זה בדיוק
הקרפס? קרפס זה חתיכת ירק. יש ירק שנקרא קרפס. בדרך כלל משתמשים בחיים, בפועל לא יודעים לחפש ירק כזה בשוק. אז מחפשים בדרך כלל או תפוח אדמה או משהו. כל ירק שהברכה שלו בורא פרי אדמה, שאוכלים אותו. מטבילים במי מלח, שזה המעורר.
יפה, אז זה הנקודה בדיוק, מתי שהוא אומר זה את התענוג להראות כאן, בגלל שבפסח ההתרחבות שלי כל כך גדולה, אז מתי שאני טובל אותו במלח זה שאני אני שולט בתענוג החומרי של העולם הזה?
כן.
זה הרעיון שלי?
כן, כן. זה אחד הצדדים. זה הרבה דברים, אחד מהם, כן. אבל אתם זוכרים, נכון? זמן, אין הרבה זמן, כן?
אמרנו
שיש
דברים שלא
אומרים
שצריך מסוים כתוסף. אם יש לו תוסף, אז יש לו צורך. צורך
לזה עושים. בסדר, אבל לא צורך קיומי כוונה. לא צורך פונקציונלי. בסדר, עד כאן זה ברור? מה? אנחנו לא נספיק עם שאלות. אולי אתם יודעים מה, בואו נחכים שאלות, כי אני חושב שאנחנו לא נתקדם. עכשיו, כל מה שאמרתי לכם, תסתכלו את זה בתוך המילים. קרפס. נחלה בלא מצרים, בלא גבולות. אנחנו רוצים להגיע לאומנות של החיים, כן? לחיות את החיים שלנו כמו אומן, שאתה לא חי כדי לשרוד, או כדי לבנות, וכדי לעשות, אלא כמו אומן כזה, שאתה עושה את זה כי אתה מבטא את, את הרוח שבך, את הצד העליון שבך. נחלה ולא מיצרים. כדי מסיים קרא, ואיך מסתיים הפסוק, ותתענג על השם, ויתן לך משלות לבך. למה? כי עצם המשאל ירוחב. דיינו, מה זה משאל? הרצון שלך, היכולת שלך לרצות, כי אנחנו לא תמיד יכולים לרצות. כן, כמו שיש בן אדם, כאילו, מקסימום שהוא מסוגל, כי אתה אומר, אני אעשה כל מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה? אומר, תן לי שם ג'ינס, כאילו, יודע, ריבוק, זה חלום חיים של הנער כזה, שיקבל בגיל בר מצווה, שיקנו לו שם ריבוק, או עוד משהו, משהו חולם שם. אז אנחנו צוחקים עליהם, כן? אבל מה נחשוב על מיצובישי? כן, זה כבר רציני, זה כבר משהו שהוא, טוב, מיצובישי זה כבר דבר רציני, שזה חלום, כן? פסגת חלום שלנו, מיצובישי. אז זה עוד משהו כזה. אז הוא אומר, לא, יש משהו יותר. כי עצם המשאל ירוחב. וגם בזאת, ודווקא במעלה הנעלה כזאת, אין צער המקום ואין התנגשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. על כן, רק אז, בליל שימורים, למה שימורים? מה שימורים? זה לא שאוכלים שם שימורים, כן? אלא המשומר ובא מהמזיקין, ומה עם מזיקין? יש הרבה דברים, כל מה שאני אומר לכם, יש בזה הרבה הרבה רובדים, אני מסביר רק רובד הפשוט ביותר. אז משומר ובא מהמזיקין, דהיינו היכולת שלך לאפר את האיזון בין התענוג ובין עונג ובין נגע, הבאים מכל כוח של הפרעת המשקל בנטייתם, שזה המשקל המדויק הזה, המתפרנסים רק מן המותר של היעדר שיווי ערך של בני אדם, דהיינו שאנחנו לא יודעים לשמור את הגבול מדויק בין הצורך, בין תענוג ובין ובין הנאה ובין נגע, רק בהתקדש חג קדוש זה, איננו מוכשרים לציין חירותנו בתפיסה חיפוש אכילה של מי דגריר. מה זה החיפוש? חיפוש זה חופש. זה הרב שיחק פה עם המילה. פה זה לא חיפוש, אלא חופש. בתפיסת חופש אכילה של מי דגריר. מי דגריר זה הביטוי הזה שמשתמשים בו, שהחזל אומרים, משתמשים בו בגמרא, על משהו שמעורר תיאבון. מי דגריר, כמו שאומרים גרגרן על מישהו, נכון? שהוא גרגרן, אז יש מי דגרגרינים, כי מי דגריר, מים שמעוררים תיאבון. אז אנחנו קרפס בדיוק, הקרפס הוא זה שמעורר תיאבון, שאנחנו דווקא בליל הסדר משתמשים בו. כן? זה כמו שאדם שהוא, זה כמו שכתוב שקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא משחק עם לוויתן. זה כמו ש... כן, משחק, מה זה לוויתן? זה הסתניות. לוויתן זה לא דולפין גדול כזה. זה כוח שטני. טוב, פעם אולי אנחנו נלמד את זה, אני אסביר לכם. כן, כן, נכון, 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 כן. בסוכות, שאורו של לוויתן, סוכה. כן, כן, זה אחד ההסברים, נכון, נכון. זה נושא, זה בסוכות. אבל אני אומר, זה כמו דוגמה כזו, שאתה משחק עם משהו שהוא מסוכן, כן? שאתה משחק עם משהו, אבל אתה משחק עם אש, בדיוק. או, זה דוגמה טובה. אנחנו בליל הסדר, מותר לנו קצת לשחק עם אש. מבינים? כי אני מתאווה, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו, כי פה זה שאיפה לחופש. בתפיסת חיפוש של אכילה של מאי דגריר, שמרבה את העונג הבלתי מתואר כלל בטבע של ההכרח. כן? זאת אומרת, כשאתה מסתכל באופן של הכרח, חובה, שם זה בלתי מתואר. כי אם במטבע של מטרה בלתי משועבדת, שאיך שיהיה ערכה, היא מוצאת את מקומה ומצטרפת אל הכלל הגדול לשחרולו ולעלותו בכל חדווה וצלה. דהיינו שעכשיו הטבע של מטרה הבלתי משועבד, דהיינו של האידיאל, האידיאל כשל עצמו, שאותו אנחנו מנסים לצרף פה למערך הכללי של עלייה שלנו לקודש הקודשים שבהיכל השם, שזה מדרגה השלישית שהיא נקראת אצל חזל, ממילא קרפס. החירות שאתה יכול להיות, רק אז אתה בן חורין, כשאתה מסוגל להתענג ולשחק עם אש, בלי שזה יתפוצץ לך בפרצוף.
מה שלא מתאים פה זה הקרפס. כי אם אחרי כל מה שאנחנו מושלים בזה, אנחנו ניקח את כל זה רק לתועלת, כדי שזה יוסיף ויפתח, וכל זה רק ישמש בתור אמצעי למשהו,
לא, אבל הוא ענה את זה, מי שאמר פה, אני הסברתי את זה. אם אתה אוכל שוקולד, אז זה עצמו תענוג, אבל יש משהו יותר מתוק משוקולד. מה זה? זה שאתה משהו שמעורר תאבון לשוקולד. כי המקסימום התענוג, המקסימום המתיקות שאתה מסוגל לדמיין, זה דבש נגיד, כן? זה המקסימום. אבל הוא רוצה להגיד שיש לך משהו יותר ויותר ויותר. איך יותר? זה שאתה אוכל משהו שהוא מעורר ליותר, ולא את התענוג עצמו. היכולת שלך פותח, בדיוק. היכולת לרצות, שאתה לא מסוגל לרצות משהו גדול. מקסימום שאנחנו מסוגלים לרצות, אז לא מיצובישי, אז אנחנו מסוגלים לרצות מקסימום, שם אדם עשיר, מה תגיד שזה... מה זה עשיר? אז הוא יגיד לך שם איזה מטוס יש לו וזה, אבל אדם לא מסוגל לרצות באמת. אז אנחנו לומדים לרצות לרצות. כן, בדיוק. להרחיב את הרצון, היכולת לרצות. זה התענוג עוד יותר גדול. טוב. זהו, נשאר לנו מעט זמן. ועכשיו אני מתלבט. מה?
לא כולה
אפשר להעריך את השיעור?
מה?
אפשר להעריך את השיעור אולי? אני לא יודע אם זה... אולי זה לא יפה. זה לא יפה. זהו. אז עכשיו נשאר לנו עוד בערך 10 דקות, ואני מתלבט בדבר אחד. או להסביר לכם עכשיו סימן הבא, או להראות איך כל זה, אני אומר את זה במשפט אחד בליל הסדר.
משפט.
כן? לתמצת? טוב, בסדר. בסדר. אז אני אתן, אז עכשיו אני אסביר לכם דבר כזה, תשמעו. מה שאנחנו עושים, זה, אנחנו דיברנו עכשיו כמעט שעה ורבע, כן, והליל הסדר עוד מעט נגמר, וליל הסדר זה דבר קצר, הוא צריך להיגמר מהר, זאת אומרת, זה, מי שרוצה להישאר אחר כך וללמוד את כל זה לעומק, אז יש לו לפניו דפים ויכול. אבל ליל הסדר זה צריך, הכל צריך ללכת טיק טק, הכל מהר ככה, הכל בכיף, 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 בכיף. זה חייב להיות שליל הסדר זה לא משהו כבד, נורא, ומה אתה עכשיו שומע משהו על כרפס, אתה כבר לא יכול לאכול אותו מרוב שאתה שמעת על המעמקים גדולים שם. כאילו זה, אתה כבר, אני כבר אהב גם ככה, והזמן כבר. לא, צריך לעשות הכל בכיף, מהר, באווירה טובה, בהרבה שמחה, הרבה זה, ולא לוותר על עומק. אז איך עושים את זה? אז זהו, אנחנו משתדלים לעשות דבר כזה. קודם כל, כתבתי כביכול אגדה אישית, פרטית שלה. אני אתן לכם עכשיו דוגמה לאגדה הזאת. זה אגדה שמאוד מאוד קל לעשות אותה. מי שיש מחשב, זה עניין של מש, כמה, לא יודע, לא הרבה זמן, וטיק טק יש לכם אגדה. איך עושים את זה? יש בתוכנית של DBS, יש במחשבים, בקיצור, יש אגדות במחשב. אתם מוצאים את זה, מכניסים את זה לוורד, אגדת פסח שקיימת, ואז אתם מוסיפים שם דברים שהם חשובים לכם. למשל, קודם כל, לסמן כל הראשי פרקים של, נגיד, כל סימנים, נגיד, כדי שורחת, לסמן את זה בגדול. על ידו לכתוב משפט אחת, תמצית אחת מדברי רב קוק, שזה אמור להזכיר את הרעיון הזה. לא כל הרעיון שעכשיו דיברנו, אלא רק להזכיר אותו. אתם מכניסים את זה לתוך האגדה, דברי הרב. ושם נותנים תפקידים לילדים, ולכל ילד יש תפקיד באגדה. ואז את התפקידים הללו אתם כותבים בתוך טקסט של האגדה, ואת הטקסט הזה אתם מחלקים לילדים. והם יושבים ורואים ששם כתוב שיש שם כך וככה, אז אתם יודעים מה, בואו אני אראה לכם אחרת את תבין. תכף תחלקו את זה בבקשה, פה ופה. אופס. ברגע אחרון. נס פורים. לא, את זה תעביר הלאה לשם. טוב, בסדר, נו. כן, והנה יש עוד קצת. לא, זה שלי כבר. אוי, זה אחת, נתתי לכם מיותר. עוד אחת. קיצור, אחת נתתי לכם מיותר. תסתכל, אוי, רגע, טוב, זה כבר הלך. טוב, לא משנה. לא, זה דף אחד משני צדדים. אולי למישהו יש פה דף שהוא נראה מצד הזה ככה, מצד שני הוא נראה שם משהו שם, לא כתוב שם תפקידים וכל זה. הנה הוא, תביא, אם ניקח את זה חזרה, זהו, עכשיו זה הכל בסדר, הכל ברור. זהו. תסתכלו, זה האגדה ממוחשבת. אתם רואים? שהיא מתחילה ממילה, מה מילה? תמה, נכון. תמה זה הבת שלי, שהיא עכשיו בת שבע, שנה שעברה הייתה בת שש, זה האגדה כשהייתה בת שש. אז אצלה, אז תמה מתחילה את אגדת הפסח מהסימני סדר. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על 15 סימנים, נכון? אז אני שואל עכשיו, אז כמה יש סימנים בליל הסדר, 15 מעלות, והסברתי את כל זה, מעלות, מעלות בית המקדש, ואת הזרה, ו-15 מעלות של דוד המלך שאמר בתהילים, ועוד ועוד ועוד. ואז אני אומר, בוא נראה כמה יש לנו בליל הסדר שלנו, סך הכל סימנים, תמה, בוא תקרי, ואז היא אומרת בעל פה, אבל יודעת זה בעל פה, אבל פה כתוב, קדש, אורחת, תתתתת, 15. ואז אני אומר, יופי, אז עכשיו אנחנו נעשה שלב ראשון, אנחנו עולים עכשיו למדרגה הראשונה, שהיא נקראת קדש. ומה זה קדש? ואז אני מסביר את זה שלכל יהודי יש אפשרות לקדש את היום, להוסיף את הקדושה משלו, אנחנו עם קדוש, ויש לנו קדושה. אז אנחנו עכשיו נותנים את הקדושה שלנו, לליל הסדר, מוסיפים עכשיו קדושה מיד, וזה כתוב בדברי הרב, והנה זה כתוב בצד בלחסון, עד שיש ביד כל אחת מישראל לתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום, ואז אני עושה קידוש. זאת אומרת, ילד מבין ברמה כזאת, מבוגר ברמה כזאת, ומישהו שהוא לומד ומבין את דברי הרב, אז הוא מיד מזהה מה אני מדבר, ואז הוא קולט אותו דבר, אותם מילים, בהרבה רמות. עכשיו, יש שם, אצלכם כתוב, מיד כשבא מבית הכנסת, ילבש קיטל וכו' וכו', זה כל הדברים, מה צריך לעשות, זה כתוב בכתיב אחר. אצלי, בבית, כל האגדות שלנו הם בצבעים שונים. זאת אומרת, זה הכל צבעוני. זאת אומרת, דברי הרב קוק זה סימן, זה צבע אחד. דברי מישהו מדבר סימן, צבע אחר. את ההוראות, צבע אחר. אז ככה שזה מאוד קל, כשאתה פועל באגדה, מאוד קל, כי אתה לא מתבלבל. אתה יודע מיד שזה עכשיו אנחנו נמצאים באמירה, נגיד בצבע כחול. עם צבע כחול זה אומר שאנחנו כולם ביחד אומרים פה משהו, כזה איזושהי הערה כללית. שזה בא, נגיד, מה זה צבע כחול אצלי שם? זה אמירה שאנחנו כל הזמן חוזרים, אומרים, כמו זימון, כמו מין מזמן כזה לברכה, שזה קדש, זה אחד מארבעת הכוס הראשון שאנחנו שותים אותה, שותים אותה בהסבה, וזה כתוב פה, כל זה כתוב פה, צריך להיות. ישתה הכוס וידיחנו ומזג לו כוס המקדש עליו, וצריך לכוון שזה כוס ארבעת מכוסות של ליל הסדר, ושותים אותו בהסבה, ואני מסביר את זה, ועד לצד שמאל, כל זה כמה מילים, ואז אנחנו אומרים, וכל הזמן חוזר לעצמו ביטוי הזה, כשאנחנו עושים את ההזמנה לענני מוכן ומזומן, אנחנו אומרים אותו כולם ביחד בשם כל ישראל, ואצלם יש אגדה, כל אחד מחזיק בעצמו ביד אגדה כזאת, ואותיות שהן בצבע מסוים, שבגדול פה זה עכשיו, אומרים בשם כל ישראל, כולם אומרים אותו ביחד. אז אני אומר את זה ככה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות קידוש, מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות, לשם ייחוד קודש ברוך הוא שכינתי, על ידי הוא תמיר ונעלם, ואז כולם אומרים בשם כל ישראל. כן, ואז עוברים, כן, יש פה קום, אם זה בשבת, אם זה לא שבת, כן, אומרים קידוש עצמו, ואז שותה בהסבה, אותם יש פה הערה, כן, זה בצבע של הערות, ואז אני מתחיל סימן אורחץ, ואז אני מסביר בסימן אורחץ את המילים הבאות, כמו שאני אמרתי לכם. לפעמים יש ביטוי כזה שאומר, מטרה מקדשת אמצעים, אנחנו לא הולכים ככה. אנחנו רוצים שגם האמצעים שלנו יהיו בידיים נקיות. ואת זה אנחנו מסמלים על ידי שטיפת ידיים, שאנחנו רוחצים ידיים בלי ברכה ותדדה, ומסביר את כל זה. ואז, וכמו שאומר על זה רב, המטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב. ולכן אנחנו רוצים לסמן את זה שאצלנו אנחנו ממשיכים לסדר, ואנחנו עולים למדרגה הבאה שלנו רק בידיים נקיות. רק על ידי זה שאנחנו עושים, שהמטרה לא מקדשת המציאות, אלא גם זה מסביר מה שני מילים, כמו שעכשיו אמרתי, ואז אנחנו הולכים לטול ידיים. סימן הבא, מדרגה הבאה, כרפס, עולים למעלה שלישית. ואז אני מביא דברי הרב, שאני מסביר קודם כל כל הרעיון הזה של כרפס, בכמה מילים, שאנחנו רוצים לא רק לאכול כי אנחנו חייבים, אלא כיוון שזאת מצווה, אלא בגלל שיש כאן משהו שהוא תענוג, ואנחנו בסופו של דבר מתענגים, וזה רומז לנו תענוג, שזה כתוב, אז נגד לשם, מה זה אומר תענוג? זה עולם הבא, נכון? חיי עולם הבא, בדיוק. אז את זה כתוב פה בסימן כרפס. ואני עכשיו מביא דברי הרב קוק, אומר ככה, והנה העירקה מוסיף גירוי ומגדל את הרעבון, ואימו את הרגש העונג המוחשי שבאכילה, ותתענג על השם ויתן לך משאלות לבך. יש ערך בזה. ורמז לחיי עולם הבא. ואז, מה כתוב הלאה? רחל, סיפור של הרב מנדלביץ'. ואז רחל מספרת סיפור איך רב מנדלביץ' עשה ליל הסדר בכלא שלו שם בסיביר ברוסיה כשהיה עצור, ואיך זה היה קשה, ואיך זה תנים, בקיצור, כל הרעיון הזה, עד כאן גם, כן? כל מה שהסברתי לכם, כל הרעיון שפה זה הולך כמו תזמורת כזאת, כן? זה כמו סימפוניה כזו, שאתה מנגן אותה בליל הסדר. לכל אחת יש תפקיד משלו, וזה אומרים את זה מלפני הליל הסדר. כל אחת יודע שיש לו תפקיד משלו. תפקו את הדף, אתם תראו שיש כתוב שם, תפקידים. אתם רואים? תפקידים. אברהם יצחק, הוא צריך לגלות ולחצות את המצה. בת עמי צריכה מכריזה על כל פעולה, אומרת עכשיו. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, היא מכריזה. שלום ציון צריכה להכריז על שיר. כל פעם שאנחנו מגיעים שם, ואישי עמדה, ואישי עמדה, אפשר להגיד זה ואישי עמדה, אבל אומרת, לא, יש פה שיר. אז היא אומרת, היא עוקפת מתי זה שיר. אביגייל צריכה להסתיר אפיקומן. תמה ושעיה ושם צריכים לפתוח את הדלת לאליהו נביא. אז הם יודעים שיש להם... שיש להם קטע כזה שהם צריכים, הם ישים כל הליל לסדר, יודעים שהוא צריך עכשיו לרוץ לפתוח את אליהו הנביא. אז הם ישים בדריכה, כן. עכשיו, יש שם, ולכל אחד יש פה משהו שהוא מספר. או סיפור, או דברי, או דברים שהוא קורא, או כל זה. כל אחד, תבינים, זה מין, לכל אחד יש מה לומר, מתי שהוא תפקיד שלו, וזה ומצופה ממנו. מה?
כל אחד והצבע שלו.
כן, בדיוק. וכל אחד יש לו צבע שלו, בדיוק. פה יש כל אחד צבע, אז הוא מחכה לצבע שלו, בדיוק שמגיע. נכון, כפשוטו. זהו, עכשיו, אני, כל מה שהסברתי לכם זה רק קטע מאוד מאוד קטן ממהלך שלם, ואחר כך אני אסביר לכם פה מה זה משחק אגדה ושאלות, זה עוד ועוד, יש בזה כמה מערכות. ככה שבסופו של דבר זה יוצא מאוד... מאוד יפה. וכל זה כישלונות של 20 שנים, כן? אתם צריכים להבין את זה. כל פעם לא טוב זה, אז נעשה ככה. עוד פעם לא טוב ככה, אז נעשה את זה ככה. וככה, אני כבר נותן לכם מישהו שניסיתי כל מיני זה, וזה הגרסה שהגעתי אליה באופן סופי. עכשיו, אז בעזרת השם, אנחנו נמשיך את זה לשיעור הבא, בבקשה, או שתשמרו את הדפים הללו ואל תשכחו להביא אותם לפעם הבאה, או שתחזירו לי ואני אביא לכם את זה לפעם הבאה, ואת הדפים תביאו את זה בנפרד, שהם לא יתערבבו, בסדר? אז הגדה של פסח דף אחד, ואת הדפים האחרים דף אחר, ומי שמחזיר לי, תחזיר ככה.